שלום לכם, צופי הלכה למעשה, צופי ערוץ הידברות העיקרים, מה שלומכם היום הזה, יום שני בשבוע, אנחנו איתכם כאן כמדי שבוע בתוכנית שתענה לכם על כל השאלות ההלכתיים, אותם אתם שלחתם לנו גם במהלך השבוע וגם במהלך התוכנית, בעזרת השם תשלחו למספר שם, מופיע כבר מיד על המסך, ולאחר מכן אנחנו נעביר אותם ונפנה אותם מפה לרב שמצטרף אלינו מדי תוכנית, הרב ירון אשכנזי, ראש קו ההלכה, וחבר ההנהלה הרוחנית של ערוץ הידברות, שלום הרב.
שלום יהודה, שלום הצופים העיקריים.
כמובן הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלות שככה מגיעות אלינו בהמוניהם, אבל שכבר אני רואה שככה מטפסות פה, אבל לפני זה הרב, היום עוד פיגוע. עוד יש לנו לעת עתה אישה מבוגרת שנרצחה, הרבה מאוד פצועים, ואנחנו שואלים את השאלה הפשוטה, למה? זאת אומרת, מה זה למה? אני לא שואל את זה לא מסקרנות, ולא מתוך באמת רצון לדעת ולהבין למה, כמו הדבר הזה, כמו ההרגשה האמיתית של עוד לא התעכלמנו. הקדוש ברוך הוא, עוד לא התעכלמנו ממה שהבאת עלינו ממש לא מזמן, לפני חודשים אחדים, עדיין אנחנו ככה מאחים את הפצעים, עדיין הרבה מאוד פצעים שלא התאחו לעולם, כמו חברים, אחים, הורים שנרצחו, למשפחות, והנה מגיע עוד סיפור כואב פה במרכז הארץ, לא שבמקומות אחרים זה שונה, זה כואב אותו דבר, אבל הנה זה גם קורה בתוכנו.
כן, על הקדוש ברוך הוא אין שאלה, ברור פשוט שהקדוש ברוך הוא נותן את זה במינון, במידה שאנחנו יכולים לשאת את זה עם כל הקושי ועם כל הכאב. צריך לדעת רק דבר אחד, אם הקדוש ברוך הוא נותן עוד מכה, כנראה שגם אנחנו עדיין לא מספיק למדנו, וגם אנחנו לא שינינו. אולי הייתה התחזקות, היה זה, כן היה, אבל עדיין חסר, ועדיין צריך עוד להתחזק, ועדיין צריך עוד לתת, ועוד לעשות. אז לכן, כדי למנוע את הדברים האלה, וכדי להטיל מורך בלב האויבים שלנו, אנחנו צריכים להתחזק ביהדות יותר, בתורה יותר.
מה זה לא מבינים הרב? מה זה לא התחזקנו מספיק? השם נתן לנו, לא רמז אפילו, דיבר עלינו מפורש, נתן לנו את השביעי באוקטובר. איפה עוד נשאר? מה עוד לא הבנו?
מה עשינו?
מה עוד לא הבנו?
ומה עשינו אחרי השביעי באוקטובר?
אז כל אחד במקום שלו, נכון שתמיד אין ספק, אנחנו בני אדם, ויותר מתפוגג, יותר נרגע, יותר שוקע, אותה התלהבות נקרא לזה ראשונית, אבל עדיין אני חושב שכן, כל אדם פיקח לקח על עצמו משהו, קודם כל לשאת בכאב, אני חושב שזה כבר משהו, שרב יתקן אותי אם לא, אבל גם כן, אנשים התחזקו. אני, בנוסף אני אספר סתם, אני אשתה במאמר מוסגר, אני אחראי פה על סדרת כתבות שיוצאים על עמדות התפילין שלנו, של ארגון הידברות. כמה בקשות יש לתפילין? אין מצהל ואין מאנשים שסתם רוצים לבוא, שחבר'ה אצלהם שעוברים אצלהם בעסק יניחו, מוסכניקים, אנשים פגשתי אותם, ואנשים שנראים לכאורה מאוד רחוקים, ואנשים רוצים, ורוצים להתקרב ולהתחזק.
ברור שעם ישראל יתחזק, אין מה לדבר, ברור, יהודה. אני לא בא לומר, חס שלום, שום ביקורת על החיזוקים כן. שנעשו, אבל אני בא לומר שכנראה צריך עוד, שזה לא מספיק, כי עדיין אנחנו לא מושלמים. אם בורא עולם נותן מכה, הוא יותר צדיק מאיתנו, זה ברור.
כמובן.
ולכן זה אומר שאנחנו לא מספיק.
מה אנחנו לא מספיק?
צריכים להתחזק יותר, צריכים לעשות יותר, צריכים להתקרב יותר, בורא עולם מחפש יותר את הקרבה שלנו, צריכים להיות יותר טובים. זאת האמת. אם הקדוש ברוך הוא נותן מכה, הוא לא נותן מכה כי הוא רוצה לתת לנו מכה. הוא נותן מכה כי אין ברירה.
אם היינו באמת הרב מבינים מכל מכה את המשמעות שלה, אם היינו מנסים, לפעמים יש נפילות, זה בסדר, גם הקדוש ברוך הוא יודע את זה, אבל אם היינו באמת מבינים נכון מכל מכה, ולא יוצאים ממנה כמו שנכנסנו אליה, אזי הדברים היו נראים
בוודאי.
בטח אחרים.
ההשגחה על עם ישראל היא השגחה אל-טבעית. היא לא קשורה בכלל לטבע. כל ההצלחות שלנו, כל הכישלונות שלנו. במוצא שבת היה הילולה של הבבא סאלי.
נכון.
אתמול בערב התפרסם.
נכון.
ש-40 טילים כוונו לכיוון ההילולה. החיילים הצדיקים שלנו תפסו את כל 40 טילים האלה. מה אתה חושב, יהודה? זה לא על טבעי? נכון, הקדוש ברוך הוא מלביש את זה בצורה טבעית, שהנה החיילים תפסו את זה. אבל היו הרבה דברים שהם לא הצליחו לתפוס. ראינו שגם הכישלונות שלנו היו על טבעיים. לקחו טרקטור והוציאו גדר של מיליארדים. איך זה יכול להיות? זה על טבעי. כל הדברים האלה הם על טבעיים. השגחה של בורא עולם על עם ישראל היא השגחה על טבעית. נקודה. השגחה על טבעית. ולכן, יהודה, אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו עם על טבעי, כל ההצלחות שלנו וכל הסייעת הדשמיה וכל הניצחונות שלנו, הכל תלוי בחיזוקים שלנו. אם יש משהו שקורה, זה חור בספינה שהיה. נקודה. החור בספינה נוצר על ידינו, לא על ידי הקדוש ברוך הוא. כמובן. מישהו עשה חור, שבגללו או מישהו או כולנו.
כן.
עשינו חור בספינה שהביא את ההצפה של הספינה. אנחנו צריכים לסתום את החור, ובעזרת השם להצליח.
בעזרת השם, הרב, מה יותר נכון ומדויק מלעשות כזו תוכנית, שבה אנחנו מקבלים, הרב, ראיתי כל פעם את כמות השאלות שמגיעים אלינו כל פעם, שככה עם ישראל רוצה לבוא, להתחזק, להשתפר, לעשות יותר מדויק ונכון את הדברים, ואנחנו כאן בשבילכם, בשבילכם מהצופים יקרים, אחת לשבוע לפחות, בתוכנית מיוחדת, הלכה למעשה, אתם יותר מוזמנים לשלוח אלינו למספר שמופיע על המסך את השאלות, הלבטים ההלכתיים שלכם. אגב, במאמר מוסגר נזכיר לכם שאם יש לכם ככה שאלת SOS, תצטרכו מיד לדעת את התשובה, אם זה בשעת לילה מאוחרת או כל דבר כזה או אחר, 052-955-1624, אתם מחייגים, לא שולחים הודעה, מחייגים, ותעברו מיד לקו ההלכה, שמי שיושב בראשה זה הרב שנמצא איתנו, הרב ירון אשכנזי, ושם מחכים לכם רבנים 24 שעות ביממה, הם עובדים ממש ככה מצאת השבת ועד לכניסתה, רק בשבילכם ולענות על השאלות ההלכתיות שלכם, אתם מוזמנים. הרב, שנעבור ככה לקריאת השאלות.
בבקשה, כן.
שלום לכבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. אכילת פרוסה אחת של לחם, מה מברכים אחרי אכילתה? תודה מראש.
פרוסה אחת של לחם זה דבר לא מוגדר. יש לחם קל, יש לחם רגיל, יש לחם כל מיני סוגי לחמים. בוא נגיד שבלחם פרוס רגיל, פרוסה היא כן, יש בה כזית. ואז מברכים המוציא, מברכים גם ברכת המזון. אבל יש גם לחם קל ולחם כל מיני קלי קלות ועוד קלי קלות. אז כאן אם זה לא...
אחד שמרחף כבר, הוא מרחף באוויר, הוא עושה אותך יותר רזה.
כן. מרוב שאין בו כלום.
כן.
אז לכן, כל עוד שהלחם עצמו הוא 27 גרם, מברך המוציא מרכת המזון. אם זה פחות מ-27 גרם...
פרוסה של לחם לבן רגיל שכולנו מכירים, שחקונים במקולת מ...
לחם פרוס רגיל, בדרך כלל יש בפרוסת לחם 27 גרם.
מה שמצריך ברכת המזון.
כן.
תודה רבה, הרב. טוב, אני אקרא את השאלה הבאה ככה מבפנים, היא קצת ארוכה. שלום, הרב. אני גרושה 3 שנים ללא ילדים. כשהייתי נשואה, הלכתי עם פאה, ועדיין ממשיכה ללכת עם פאה, ומטפחת ראש. אני לא מעוניינת יותר ללכת עם כיסוי ראש. אני רוצה להכיר גבר או להתחתן, ומרגיש לי לא נכון להמשיך ללכת עם כיסוי ראש, בעיקר, אולי כי אני מטעה את הציבור עקב כך, ובכלל מרגישה שזה ממש לא נכון לי. אני ספרדיה, גרושה מאשכנזים, מציינת. בכל אופן, היות ואני משתייכת לקהילת חב"ד, המשכתי עד כה, כך זה נהוג אצלם. אבל ממש מרגישה שזה כבד עליי, מעל ומעבר, והיא מוסיפה, האם אצטרך להיות עם כיסוי ראש בזמן התפילות או ברכות בבית הכנסת, ככל הנראה אם הרב יגיד לה שלא, אבל נחכה עם זה.
אז שואלת, היא לא שואלת האם להוריד את הכיסוי ראש או לא. אלא היא שואלת לגבי התפילות.
האם שואלת בהתחלה אם זה מאוד כבד עליה, האם...
היא אומרת שהיא לא מסוגלת. והיא החליטה שהיא מורידה את הכיסוי ראש.
היא מציינת בסוף, והאם? אז אני חשבתי שהיא שואלת גם על החלק הראשון. אם היא מגיעה מתוך נתון, אז...
כן, אז כי להלכה, אין הבדל בין גרושה לבין נשואה. גם זה לא קשור רק לחב"ד, זאת ההלכה, זה השולחן ערוך. אישה גרושה חייבת בכיסוי ראש. האישה אומרת, אני לא יכולה לעמוד בזה.
כי הרי מה, כל מה שאני מחויבת בו זה, אפשר להתקן אותנו אם לא, אבל סימן היכר, נכון?
לא.
אותו כיסוי, לא?
שיער באישה ערווה. לא בגלל סימן היכר.
אז למה בחורות לא נשואות, לא צריכות...
כי זה המנהג. המנהג הוא שבנות רווקות עדיין לא שמות, אבל ברגע שאישה מכסה את הראש, באותו רגע השיער נהפך להיות ערווה. וזה לא קשור עכשיו ל... גרושה, נשואה,
אנחנו אוטומטית משתמשים איזה סימן היכר כביכול.
נראה כאילו סימן היכר, אבל זה לא סימן היכר. זה 100% ערווה. ולכן צריך לחסות את זה. עכשיו, היא אומרת, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת. היא רוצה להכיר מישהו, קודם כל צריך לדעת, וזה אני פונה אלייך מכל הלב. תראי, כאשר את יוצאת לשידוחים, את גם מחפשת מסתבר, מישהו שהוא בסטטוס שלך, גרוש, אלמן, ואם הוא יראה שמיים, הוא יראה בחורה בלי כיסוי ראש, מה הוא יאמר? שזה בסדר שאת הולכת בלי כיסוי ראש? אז תקחי את זה בחשבון, כשאת מורידה את הכיסוי ראש, את גם באיזשהו מקום, מחליטה גם להוריד רף מבחינה רוחנית, כלפי הבחורים שאיתם את אמורה לצאת. אבל, צורך העניין, היא לא שאלה את השאלה הזאת, היא שאלה על הצד שאני עכשיו מורידה את הכיסוי ראש, מה יעדים בתפילות ובברכות.
כן.
לעניין הזה, התשובה היא שלא משנה מה וכמה, אם את מורידה, את עדיין מחויבת בכיסוי ראש.
לא משנה אם ברכות, כאילו, לא גודל החיוב של הכיסוי ראש בברכות או בתפילות.
ולכן, עדיף לכל הפחות בברכות ובתפילות, ששם היא כן מסוגלת לשים כיסוי ראש, שתשים. אנחנו תמיד הולכים על מה שאפשר. מה שאפשר תעשי, אל תוותרי על מה שאפשר. זה לא קשור אחד לשני. גם אם החלטת שאת לא עושה, מה שאפשר תעשי. לא לוותר על מה שאפשר. לא לתת לעץ הרע להגיד, אם אני לא עושה, אז אני לא עושה בכלל. השאלה שלך מצוינת, וזה מראה שאת נמצאת שם, במקום הזה שאת מוכנה לעשות אפילו חלקית. גם חלקית שווה הרבה.
תודה רבה רב על זה. עוד שאלה שמגיעה אלינו, האם בסעודה שבה ברחתי ואכלתי מפרי העץ, אני ארצה לאכול בהמשך אותה סעודה דבר מה שונה, גם הוא פרי העץ, האם עליי לברך שוב? זאת אומרת שהוא לא ידע שהוא יאכל, אבל פתאום בא לו עוד קצת מהקערת פירות. והוא רוצה...
אין שום בעיה. אם יכולה, יש לה עוד משהו אחר. אכלה תפוז, רוצה לאכול אחרי זה תפוח, יכולה לאכול את התפוח, לא צריכה לברך עוד פעם.
אפילו שלא היה בדעתה שהיא תאכל, בזמן שהיא בירכה, שהיא...
זה היה בבית.
כן.
אם זה היה בבית, אין בעיה. לא צריכה לברך.
תודה רבה, הרב. שואלים פה ערב טוב, הרב, האם אפשר לקרוא ניילון נצמד בשבת?
ניילון נצמד, אין איסור בעצם הקריאה של הניילון הנצמד. הנקודה היא שכאשר קוראים את זה, בדרך כלל קוראים את זה ביחד עם, עושים את זה עם החיתוך. וברגע שחותכים את זה עם הסכין במידה, יש פה בעיה של מחתך, כי הוא מקפיד על המידה. הוא רוצה כן שזה יחתך בצורה הזאת, לפי חלק מהשיטות. ולכן, אם הוא קורע את הניילון הנצמד ביד, בלי הסכין, אין בעיה. אבל ברגע שהוא קורע את זה עם הסכין, זה אסור.
תודה, הרב. אני מתחיל את העבודה המוקדם, כותב לנו צופה. יוצא לי שאני מתפלל לפני הנץ 18, האם אני יוצא ידי חובה?
כן, אז במקרה כזה, טוב שהוא מתפלל, בכל הכבוד שאתה מתפלל, רק מה, אתה מתפלל לפני הנץ, הנץ הוא נגיד היום בסביבות 20-7, אם אתה מתפלל ברבע לשש, זה בסדר גמור, אתה יכול להתפלל, וזה בסדר גמור. אם אתה מתפלל לפני כן, אז זה קצת יותר בעיה, צריך לשים לב מתי בדיוק מתחיל עמוד השחר, אם אתה מתפעים לי שאלה עמוד השחר, בדיעבד יצא ידי חובה.
תודה רבה רב. שואלים פה, אפשר לדעת איזה חברה טובה חוץ מחסלת? עוד לגבי ירקות, שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת, שהרב
הזכה
גלים עצומים, אני חייב לומר, וקיבלנו תגובות, גם בעניין הזה, גם בעניין של אותו חייל ששאלנו, האם אפשר... להתפלל על חייל בנדה אחרת, הכוונה דרוזי או בדואי, והרבה מאוד אנשים ששיתפו וראו ונחשפו, כן.
ברוך השם, אז קודם כל עניין העניין של חסלת, כשדיברנו על חסלת, לא דיברנו על החברה כשלעצמה כמובן, שהיא חברה שהיא במאדרין, אבל לא דיברתי על החברה עצמה, דיברתי על המושג שכולם מכירים, חסלת זה הייתה החברה הראשונה כמדומני של גוש קטיף. יש כל מיני חברות טובות, אני לא זוכר עכשיו וגלת עלים, או אולי עוד כמה חברות נוספות שיש, מה שצריך לשים לב, שיש קשרות טובה. אחת מהקשרויות הטובות שיש, למשל, מה שמקובל בעלים של הירקות, המקובל והמפורסם, זה בדת סדה חרדית, זה הרב ויה, הרב משה ויה, יש הרב שניאו זלמן רווח, יש שארית ישראל, ויש את הרב אפרטי. אני לא מכיר, לא חושב שלקשרויות, נגיד כמו הרב רובין או הרב לנדו, לא נראה לי שיש להם. לכן, אם לאלו שלא מכירים יותר מדי בקשרויות, אם אתם רואים את אחד מהקשרויות האלה, שאמרנו, או בדת סדה חרדית, או הרב משה ויה, הרב שניאו זלמן רווח, שארית ישראל, או הרב אפרטי, אפשר לקנות, לא משנה מאיזה חברה. אם זה חותמת בלתי מוכרת, לא להתייחס.
אז הנה, קחו דף ועד ותרשמו לעצמכם את אותם שמות והכשרים שהרב הזכיר. לכו לחנות הירקות, תקנו, אני בטוח, הרב, נכון, אין חנות ירקות שאין להם את אחד מהחותמות האלה.
מסתבר, אבל יכול להיות שיש במקומות שהם לא אזורים שקרובים לחרדים, שיכול להיות שבאים, שמים חסה בתוך ניילון, כי זה יותר שיווקי. קוראים לגוש קטיף ושולחים
אותם. אז לא, אז מה זה...
צריך לשים לב על החותמות, כמו שאמרנו. אחד מהאלה, או אם יש חברה שאתם מכירים, אם יש כשרות שאתם מכירים, אני אולי לא אמרתי את כל הכשרויות, אם יש כשרות מצוינת שאתם מכירים, והיא נמצאת חתומה על החברה, אין בעיה.
תודה רבה הרב. שואל אותנו צופה, כבוד הרב, האם מותר לקרוא דברי קודש בבית שאין בו מזוזה?
כן, מותר לקרוא דברי קודש בבית שאין בו מזוזה. נכון שצריך לשים מזוזה, כי המזוזה שומרת על הבית.
כמו מקודם הרב, כמו אותו שאלה של מקודם, אין, בגלל דברי תורה, תפילה וכאלה, החיוב לא גדל. החיוב קיים תמיד.
בדיוק, אז אותו דבר גם פה. אין לי עניין בנושא הזה. אז לכן, ברגע שאין קשר בין המזוזה לבין הדברי תורה, אני אומר דברי תורה, אני עושה דברי קדושה בבית, אין בזה שום בעיה.
תודה רבה הרב. האם מותר להכניס חיטה חצי מבושלת בסקית קוקי סגורה היטב בתוך החמין שמונח על פלטה לפני שבת? מה זה סקית קוקי, הרב יכול, הרב מכיר?
סקית קוקי זה סקית של בישול.
אנחנו פשוט שונט, אנחנו שופכים בעצמת עיניים,
שמים סוכר, ומה עוד?
כל מיני דברים, הרב. כל מה שיש בארון בגדול,
אנחנו
שופכים לצ'ון.
מה יש לכם בארון?
גריסים, ושועית, וקישקה. לפעמים זה מן החי, לפעמים זה מן הצומח, אין הדעת. כל מיני דברים. אבל בחמין הבנתי שזה כל אחד יש לו את המקום שלו.
כל אחד הבנתי שלו, כן. על ענייננו. שקית קוקי, היא שקית שכביכול אטומה.
אוקיי.
היא לא בדיוק אטומה, יש בה חורים. ככה לפי המדע, אני בדקתי את זה מבחינת דברים אחרים שיש בהם נפקא מינה להלכה, אז שקית היא נראית כמו אטומה, אבל למעשה היא לא אטומה, יש בה חורים, שהטעם של החמין, מה ששמים שם החיטה, החיטה היא צריכה לצאת אחד-אחד, ככה הרבה ספרדים אוהבים לאכול חמין יהודה, שיש בו חומוס במקום אחד וחיטה במקום אחר.
כן.
שתיהם כביכול במפרד. ככה הם אוהבים את זה. עכשיו, יש שהחיטה תצא אחד-אחד ולא יישא נדבקת, אז שמים אותה בתוך שקית קוקי. שקית שהיא כמו אטומה כזאת, היא יוצרת חום, ואז שמים אותה בתוך התבשיל. אם שמים את זה, משקיעים את זה בתוך התבשיל, יש פה בעיה של התמנה. והתמנה בדבר שלכאורה מוסיף אבל. ולכן צריך להשאיר קצת
שתוצאה של זה מתבשל?
כן.
בגלל זה? אוקיי.
ובגלל שזה בשל ולא בשל, זה חצי בישול, אז זה בעיה. יש בזה בעיה של התמנה פה, וצריך לעשות איזשהו חור בסקית, או לשים אותה מעל, לא להשקיע אותה בתוך הזה, לשים אותה מעל, באופן כזה זה יהיה מותר.
מה אנשים עושים בשביל לא לבשל צ'ונט, זה פשוט, כן, אתם מפסידים, אתם פשוט מפסידים.
וגם תגיד להם שכדאי שגם ישימו קטשופ.
קטשופ.
וגם זה, כן. האשכנזים שמים קטשופ.
לא כולם, הרב, לא כולם.
אז מה
שמים? הרב, אני לא אגלה פה את כל הטיפים והסודות, גם אני לא חזק בזה, זה האמת, בבישול. אני להכין מנה חמה, אני עוד לא יודע אם אני יכול, אבל... עדיין יש באמת, אנחנו מערבים עם הרבה מאוד דברים, ובסוף יש איזה פלא, יש איזה, זה קורה,
יוצא משהו.
זה קורה, דורות על גבי דורות עמדו על זה, ו... טוב, הכל כמובן בהומור, ושיהיה בתיאבון. יש לי חבר, כותב לנו צופה, יש לי חבר שהמצב הכלכלי שלו כבר קשה הרבה מאוד שנים, ויצא שכל פעם שהוא לקח כסף מקופת הצדקה בבית, הוא שם פתק במטרה להחזיר לשם את הסכום שאותו לוקח, הפתק רק הלך וגדל עם השנים, האם הוא חייב להחזיר הכל או שהוא פטור?
הוא צריך להחזיר בטיפין טיפין.
כן.
זה שהוא לקח הלוואה, הוא לקח הלוואה מהקופת צדקה, הוא לא גבה צדקה מהאנשים בשביל עצמו, אז שיחזיר, יחזיר, אין בעיה, 50 שקל לחודש, אבל יחזיר כל חודש 50, עד שיגמור, עוד 50 שנה יגמור, גם טוב.
תודה רבה רב. האם ניתן לצרף אנשים שישלימו מניין דרך וואטסאפ? למשל, עלינו לקבר של אמא שלי, זכרונה לברכה, ליום ההזכרה, אבל היינו רק 8 גברים, העלינו מספר אנשים בשיחת וידאו, האם מקובל?
קודם כל, כל הכבוד על הרעיון שאנשים רצו שיהיה להם מניין.
רב, 24. אם אנשים לא מגיעים לקבר, הקבר יגיע אליהם.
יפה, אז התשובה היא שבאמת זה לא שייך, כי צריך שיהיו 10 במקום אחד. אנשים דרך וואטסאפ לא מצטרפים למניין, הם לא יכולים להיות חלק מהמניין. ולכן, על אף הרצון הטוב, ועל אף שיש פה הזכרה והכל, ורוצים להגיד את הקדיש, אז אפשר לקחת שני אנשים זרים שהיו באותו זמן בבית הקברות, לבקש מהם שישמעו שנייה אחת קדיש, אחרי שגמרנו לומר את כל התיקון, את כל הדברים, אפשר לקחת, לגייס כמה אנשים שיבואו, אבל לצרף דרך וואטסאפ אי אפשר. כולם צריכים להיות במקום אחד. כן. היה בזמנו, בזמן הקורונה, אם אתה זוכר יהודה, היה מנייני מרפסות.
נכון.
אנשים היו מתפעלים מהמרפסות, היה אסור להיות 10 במקום אחד, ואז הרבה אנשים יוצאים למרפסת, 10 מרפסות, כל אחד מרפסת אחרת, ועושים מניין. ודווקא הרבנים האשכנזים הקלו בדבר הזה. אבל הרב יצחק יוסף, אז בזמנו ממש צעק על זה. אמר בשום אופן, אי אפשר לצרף דרך מרפסות. אין פה מה שיצרף אותם, הם צריכים להיות במקום אחד. לא יכול להיות, אפילו אם יש 5 במקום אחד.
מה מצרף? הקורת גג? מה? רשות אחת. זה מקום פתוח. רשות, אוקיי.
רשות אחת. הם צריכים להיות ברשות אחת. אם הם לא ברשות אחת, לא מצטרף.
תודה רבה, הרב. אז לא הועיל ו... כן, צריך להתארגן לדברים כאלה לפני. טוב, חלמתי על כלבים כמה פעמים וראיתי בטלפון שזה לא חיובי, 3 נקודות. נכנסתי לדאגה, האמת שבמציאות אני רואה כל הזמן כלבים, כי בבניין שלי יש הרבה כלבים לשכנים. האם יש סיבה לדאגה?
אין סיבה לדאגה, כי זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שאדם חולם מהרהורי ליבו. כאשר אדם מהרהר הרבה דברים במשך היום, אז בסוף בלילה הוא חולם עליהם. אז מהיום שכלבים מצויים בינינו, ויש הרבה כלבים באזור, מצוי שגם בן אדם חולם על כלב. אלא אם כן, בן אדם לא היה, הוא גר בבני ברק, או במאה שערים, שם כלב לא נכנס, פתאום הוא רואה כלב באמצע הלילה, זו שאלה. בן אדם שגר בשער הרי הארץ, כלבים מצויים בכל מקום, הם גם נובחים באמצע הלילה, נפעמים. אז יכול להיות שבן אדם, תוך כדי החלום, התעורר לו הזיכרון של הכלב. אין מה לחשוש.
תודה רבה רב. צופים יקרים, אנחנו שוב רוצים לתזכר אתכם, נכון בפעם מי יודע מי, אבל חשוב לנו, תשלחו לנו את השאלות וואטסאפ שלכם, למספר שמופיע על המסך, אנחנו מפה נעביר אותם ככל שיותר הזמן, לרב שנמצא פה איתנו, מקדיש מזמנו ועונה על השאלות שלכם. אנחנו נצא להתנחת המוזיקלית קצר צרה, מיד אחריה נשוב עם כל השאלות.
רגעים יפים חיים מעל הזמן, הלב מלא שמחה, פתאום הכל מובן.
יש רגעים יפים סוגרים מעגלים רק נחת ושלווה הלב אומר תודה
מודה אני לך על כל רגע בחיי מודה אני לך אתה הוא אלוקיי מודה אני לך על מה שלי נתת על כל לילה על כל יום מודה אני לך ערב בדממה מאיר לי אור קטן מרגיע את הלב נותן את התקווה
פתאום אור גדול הגיע שם הנשמה שמחה הלב אומר תודה
על כל רגע בחיי מודה אני לך אתה הוא אלוקיי מודה אני לך על מה שלי נתת על כל לילה על כל יום מודה אני לך
שבנו אליכם לאחר התנחת המוזיקלית קלה כבר לשאלות שככה לא מפסיקות להגיע. שוב נזמין אתכם לשלוח אלינו את השאלות שלכם למספר שמופיע על המרקע ממש עכשיו. הרב שואל אותנו צופה, אם אוכלים מרק ירקות עם קרוטונים, מה צריך לברך ומה הברכה האחרונה? קרוטונים מה זה? זה לחם?
קרוטונים, היום עושים קרוטונים, אם קונים קרוטונים בחנות, אז ברכתם מזונות, כי מראש... מכינים אותם להיות מטוגנים בסוף.
Okay.
מילא זה ברכתם מזונות, ולכן ברגע שזה כבר מעורבב מראש עם המרק, ומגישים את המרק ביחד עם הקרוטונים, ברכת כל המרק הופכת להיות מזונות. אם עוד לא הרבבתי את הקרוטונים, אז עדיף לברך על הקרוטונים בפני עצמם מזונות, ועל המרק לברך תלוי אדמה, שהכל תלוי מה המרק. אבל אם הרבבו את הקרוטונים, יברך מזונות.
תודה רבה רב. שואל אותנו צופה, שאלה שאני אישית נורא נהנה לראות. איך אני יכול לתכנן את עצמי כדי להיות אדם טוב יותר?
זה פשוט ראוי להערכה ולהערצה, אנשים כאלה. שכל הזמן חושבים איך להיות טוב.
לשדרג את עצמם, גרסה יותר טובה שלי.
ואתה יודע מה, יהודה? זה מה שהדור שלנו צריך, אנשים כאלה. היום הדור שלנו, כל אחד מנסה לשנות את האחר. כל אחד מנסה לשנות את השני.
כן.
איך השני יהיה טוב, ומה השני צריך להשתפר, וככה גם זה השיח הציבורי לצערנו, שאחד מתיח בשני ואחד זה, ואף אחד לא לוקח על עצמו את האחריות. אז באמת ידידי, כל הכבוד לך שאתה לוקח על עצמך את האחריות. איך אתה יכול להיות טוב יותר? התשובה היא אחת. ספרי מוסר. אין תשובה אחרת. כל הדברים האחרים שאתה רוצה, הם טובים אולי בשביל הסטיגמות. טוב יותר זה ללמוד ספרי מוסר. ספרי מוסר עכשוויים, אפשר ללמוד של רבנים בני זמננו שכותבים ספרים של חיזוק וכדומה. יש הרבה ספרים של הרב זמיר כהן, ספרים של הרב שלום ארוש, יש הרבה ספרים מצוינים בני זמננו. ספר מוסר מיישר את הבן אדם, מעמיד אותו במקום, נותן לו את הגישה הנכונה על החיים, ובהצלחה.
תודה הרב גם בשמו. האם יש עניין בגידול כלב, וזה לבקשת ילד שהוא חולה, וזה בקשתו?
כן, אז למעשה באמת, הרבה נוהגים שלא לגדל חיה טמאה בתוך הבית. עכשיו, יש הבדל בין כלב שהוא כלב רע. כלב רע, כתוב בגמרא בבא מציעא, שאסור לגדל כלב רע בתוך ביתו. כי אנשים מפחדים מזה. אישה עלולה להפיל את הוולד מזה וכו' וכו'.
שבוע שעבר הרב, ומאמר מוסגר כאמור, סליחה שאני יוצא את הרב, הייתי בבית חולים. הרב רוצה לשתות?
לא, תמשיך הלאה.
שבוע שעבר הרב הייתי בבית חולים, יצא לי איכשהו להיות בבית החולים שניידר, וילד שנכנס למחלקה ככה עם, כשהפנים שלו מאוד נפוחות, שאלתי את האבא שלו מה בדיוק קרה, אז הוא מספר שהכלב שלהם, של הבית שלהם, שרגיל כנראה בילד והכל בסדר, נתן לו ביס רציני, אבל לא ביס כזה, ממש לתוך הפנים. וכן, לאחר שיחת ברור עם האבא, זה כלב מסוג...
כלב רע.
כלב רע, מה שנקרא. בהחלט כלב רע. נכון, הוא שומר, נכון, הוא מגן, בזמנים שצריך אותו, אבל הוא כן כלב תקיפה, וכלב הוא כלב.
כן, אז לכן, אסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו, בתוך הבית ודאי שעשו, כלב שעשויים ודברים כאלה, זה חיה טמאה שנהגו, יש מנהג כזה, לא לגדל חיות טמאות בתוך הבית. אבל כאשר יש צורך מיוחד, כמו לדוגמה להבדיל, כלב נחייה לעיוור, בוודאי שמותר לעיוור לגדל, אדם שהוא סומה, לגדל כלב
שינחה
אותו. מותר לילד שצריך עזרה, נגיד יש לו בעיה מוטורית או לא יודע מה, כל מיני דברים שצריכים ללמד את הילד עם המישוש, הוא ממשש את הכלב את הזה, זה נותן לו תחושה יותר טובה והוא מתפתח. ברור שצורך תועלת מותר, כל העניין זה רק בלי תועלת, אז יש מינה כזה. אבל כל צורך כלשהו שיש צורך באמת בגידול, אם הוא לא כלב רע מותר. אם בן אדם גר, אבל במקום שאין בו מקום יישוב, או מקום סכנה, ליד הגבול וכדומה, גם זה, יש מקום להקל אפילו בכלבים יותר...
תוקפנים.
תוקפנים, כי בגלל שזה צריך שמירה, משהו אחר.
תודה רבה הרב. שואל אותנו צופה, האם מותר לראות אישה עם חולצה קצרה? כלומר, הוא ישר מסביר, הדבר מצוי כיום, והשאלה, למרות שלאישה אסור להיות עם חולצה קצרה, האם לגבר מותר לראות אישה עם חולצה קצרה? מציין בסוגריים, כמובן לא לטובת הנאה או משהו כזה, ובטח לא בזמן התפילה.
כן, אז כמובן שאסור להתבונן באישה, גם אם היא מחוסה. להתבונן, אסור להתבונן בה. מותר לדבר איתה, מותר... לדבר ולהסתכל עליה כשמדברים איתה לצורך מסע ומתן, כל שאר דברים שצריכים להיות נורמלי, אפשר להתנהל בצורה נורמלית, הכל בסדר. אבל לעניין, לאישה שלי ובשה חולצה קצרה, גם זה תלוי. יש מקום שבו היצרה שולט, יש מקום שהיצרה לא שולט. אם זה חולצה קצרה שהיא ארוכה, ורק טיפה מתגלה ואין פה יצרה כל כך, אז כמובן, אסור להתבונן גם באישה מחוסה. אז צריך להיות חכם, להבין, צד אחד לכבד אותה, כן לדבר איתה פנים מול פנים, אבל מצד שני גם לא יותר מדי להתמקד עליה. אבל אם האישה היא חשופה, שיש כבר שלב מסוים בחולצה הקצרה שהופך להיות כמעט גופייה, וזה כבר הופך את האישה להיות חשופה, זה כבר בוודאי שעשו, כי בן אדם שהוא מתלבש בפריצות, אין מה לעשות, זה בעייתי.
תודה רבה הרב. איך אפשר לדעת איזה קרשים ומשטחים מותר לקחת מהרחוב, אתרי בנייה או ליד בתים? טוב.
אני לא יודע לגבי העירייה, מה העירייה מקפידה ומה העירייה לא מקפידה. מה שנעשה בבניינים, בוודאי, בוודאי, בוודאי שזה גזל גמור. אסור לקחת משטח בנייה שום קרש. זה של הקבלן. מי יתיר לקחת? עכשיו, לקחת כמובן כל רכוש העירייה וכדומה, הוא גם כן רכוש של העירייה. אסור לקחת. אם זה הפקר גמור, באופן שרואים את זה ליד הזבל, זרקו רפסודות, כל מיני קרשים, כל מיני דברים, ורואים שזה זרוק סמוך להשפעה, אז בסדר גמור, זה הפקר. כל מקום שניכר בוודאי שהוא הפקר, מותר. כל מקום שהוא סמוך לבנייה, סמוך לכל דבר שניכר שיש לו בעלים, אסור.
תודה רב. אני זוכר שאחרי ל"ג בעומר היו כל אתרי הבנייה היו ריקים ככה ממשטחים וקרשים, והקבלנים היו ככה...
כועסים.
כן, מה זה כועסים? כן, בהחלט. אני זוכר אפילו שפעם הוציא אחד מרבני הערים אפילו מכתב לילדים לפני ל"ג בעומר, לא, יש גם לא תגזול מעבר למדורה של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, יש פה צופה ששואל אותנו, הוא מעוניין בשיעור הלכה יומית, עודת גמרא בערך של 10 דקות רבע שעה, בהקלטה לזמן הנסיעה ברכב. יש לנו הרב איך לעזור לו?
יש גם...
עכשיו רק לבחור, מה? נשאר רק לבחור היום.
בקו ההלכה יש בשלוחה מספר 4 כמדומני, הלכה יומית, של 10-12 דקות, בשלוחה מספר 6 יש דף יומי, גם כן די קצר, יכול להגיע אולי לחצי שעה, די קצר, אפשר להתקשר, קו ההלכה, כוכבית 30-30, או מי שלא יודע את המספר של הכוכבית 30-30.
זה שחייג ממש למספר הזה שמופיע ממש מתחתיי. טוב, שלום הרב. תודה רבה על התוכנית. בשבת בבוקר אני הולכת לבית הכנסת. האם אני יכולה לשתות קפה ועוגה לפני התפילה?
אז קפה אלה מותר לכולם, אין בעיה. לשתות קפה זה מותר, אין שום בעיה. לגבי עוגה, תלוי מאוד מי השואל. אם בן אדם רגיל שואל האם מותר לאכול לפני התפילה, התשובה היא בוודאי שאסור. יהיה מה שיהיה, אסור לאכול קודם תפילה. אבל יש אנשים שהם מבוגרים, יש אנשים שהם חלשים, חולים, מניקות, כל מיני דברים, כל מיני אנשים, שבלי האכילה הזאת, הם לא יוכלו להתפלל, הם יהיו מטושטשים בתפילה, וזה גדר של חולה, אדם שהוא חולה או זקן, שולחן ערוך בסימן פיתת, כותב, שמותר לאכול מעט קודם התפילה, כדי ליישב את דעתו, אז קצת משהו קטן, כדי ליישב דעתו, מותר, אדם בריא, בשום אופן לא, גם את יודע מה יהודה, אפילו אם הוא נמצא במלון, שהוא שילם עליו 3,000 שקל לסוף שבוע, מלון 8 כוכבים, ובבוקר לפני תפיית שחרית מגישים קפה ועוגה, והוא אומר חבל על העוגה, אני שילמתי 3,000 שקל, לא חבל? התשובה היא לא חבל, עשו. תיקח עוגה במפיון, תשים לך בצד.
תכניס לכיס.
תכניס לכיס עד אחרי התפילה.
טוב, שאלה יהיו הרב הניסיונות שלנו בעזרת השם, אבל כן, הלכה זה הלכה. שלום הרב, אם בירחתי המוציא ואכלתי רק פרוסת לחם אחת, היום אני צריך ברכת המזון, דיברנו על זה ממש בראש התוכנית. הרב, יש לנו פה שאלה שאונם הגיעה ביום חמישי הקודם, אבל עדיין אקטואלית לפחות 12 פעמים בשנה, התפללתי רגיל ושכחתי שהיום ראש חודש, מה עליי לעשות?
יפה. אם הוא יתפלל ולא יזכיר יעלה ויבוא, בתפילת ערבית של ליל ראש חודש, הוא לא צריך לחזור. אבל שחרית, הוא צריך לחזור, שחרית למנחה. אם הוא לא יזכיר יעלה ויבוא, צריך לחזור חזרה להתפלל 18, וצריך להתפלל תפילת מוסף, לא לשכוח, להתפלל תפילת מוסף. של ראש חודש.
אגב, אם יש יומיים ראש חודש, ובערבית השנייה, זה עדיין...
גם אותו דבר. כי אנחנו לא מקדשים את החודש בלילה. אין קידוש החודש בלילה. בית דין לא מקדש קידוש החודש בלילה, ולכן, אם שכח יעלה ויבוא, לא חוזר.
תודה רבה, רב. טוב, זה חלק מהשאלות שאני ממש, ממש נהנה מהצופים שלנו. שבוע טוב לכבוד הרב, אני בשבת מקבלת הרבה מאוד עלונים שאני מאוד מתחזקת מהם, כך כותבת לנו צופה. מה יותר חשוב בשבת? לקרוא עלונים, לקרוא ספר תורה, ספר במדבר. מה הכי חשוב? בתודה מראש.
זאת אומרת, יש שאלת אם לקרוא תהילים, או עלונים, או ספר במדבר.
כן.
אז כאן צריך לדעת, נכון שתהילים זה דבר חשוב מאוד. כתוב שכל מי שמתעסק בתהילים, מי שקורא תהילים, נחשב כאילו התעסק בנגעים והעולות. זה הסוגיות החמורות ביותר בתורה. אבל בכל אופן, מהעלונים היא אומרת שהיא מתחזקת. אם היא לא תתחזק, אם היא תקרא רק תהילים ולא תתחזק, אז מה יחזק אותה? תהילים פחות עכשווי, פחות בשפה עכשווית. לכן צריך לשלב בין שני הדברים. כן, תעשי לעצמך זמן שאת מסתכלת בעלונים, קוראת עלונים, ואם נגיד את יודעת ששעת, יש לך שעה, שאו שאת קוראת תהילים או עלונים, תחלקי את זה לחצי. חצי שעה עלונים, חצי שעה תהילים, או רבע שעה תהילים בסוף. העיקר זה להתחזק. החיזוק הפנימי הוא חשוב יותר מהכל.
הרב, עוד שאלה שמגיעה אלינו, שואל אותנו צופה, איך אפשר להתרחץ בשבת? כמובן, מבלי לחלל אותה.
כן, אז להתרחץ, אם זה דוד שמש, שיש מים שהתחממו בדוד שמש, מותר לאדם להשתמש במים החמים שנמצאים בדוד שמש. אבל אסור לאדם להתרחץ במים חמים כל גופו בשבת. מה יעשה? יכול להתרחץ פניו, ידיו ורגליו. פניו זה בלי ראש. פנים בלי ראש, ידיו עד בית השכי, ורגליו עד המפסעות. אז פניו, ידיו ורגליו יכול להתרחץ. כמובן שאצל גברים צריך מאוד מאוד להיזהר מסחיטה של שערות. יש שערות בבית השכי, בבית הערווה, שמקומות כאלה שעלול להיסחט. אבל אצל נשים, אין בזה בעיה. יכולה גם להסתבן רגיל, הכל רגיל, מבחינת ההסתבנות, כי אין בעיה של... של סחיטה, ורק אחרי זה, בניגוב, אם השיער נרטב, אז צריך להיזהר מסחיטה שעשה. אז אם זה מים חמים, פניו, ידיו ורגליו, בלי גוף. אם זה מים קרים, או מים שהם לא חמים, כלומר, מספיק שהם לא חמים, שאין לי ענת חימום בהם, קצת פחות מפושר, אני יכול להתרחץ אפילו כל הגוף. אם בן אדם חם לא יכול להתרחץ כל הגוף, ולהפיק צינה. זה במים של דוד שמש. היום יש דוד חשמלי, דוד חשמלי זה באמת בעיה להתרחץ במים שהתחממו בדוד שמש, ויש היום גם כן דוד סולרי. הסולרי, גם בו יש דיון בפוסקים איך להתייחס לסולרי, כי הוא לא ממש דוד שמש, אלא זה סוג של מערכת שעוברת בכל הגג, נכנסת לתוך הבתים, כמו... ברזלים של רדיאטור, מחממים את המים שבתוך, את הדוד שבתוך הבית. וזה תולדות חמה. אז תולדות חמה זה כמו עניין של, כמו האש. תולדות חמה אסורות כמו תולדות האש, אז גם בדוד שמש סולרי, יש אסור לרחוץ כל הגוף. דוד שמש רגיל, מותר לרחוץ אם אני רק מפיג.
ידה ורגלה.
יפנה ודה ורגלה, ואני מפיג צינה. דוד סולרי, מותר לי להשתמש בפיג. במים החמים עשו, רק במים קרים, וכנ"ל בדוד חשמלי.
תודה רבה הרב. שלום כבוד הרב, אני בשנת אבל על אמי, זיכרונה לברכה, מעוניינת לעלות לבית העלמין, נאמר לי על ידי אנשים שאסור לי להגיע לבית העלמין, שכן אני מפריעה לעליית הנשמה.
יש דעות בזה. מתי אפשר לעלות לבית העלמין, מתי לא. המנהג בשנה הראשונה שלא לא לעלות לבית העלמין בכלל, רק בשבעה, 30, 11 חודש, 12 חודש, ולא לעלות באמצע, כי אומרים שזה מפריע, מפחיד את הנשמה, ברגע שמגיעים על הציון, יש איזו תחושה שכאילו אולי עומדים לקרוא לה לדין בשמיים, לכן עד סוף השנה הראשונה משתדלים למעט. בכל אופן, אדם שמאוד קשה לו, לפעמים יש אדם שעובר משבר קשה, הוא חייב ללכת לפרוק את זה בקבר, חייב לפרוק את זה, זה בשבילו פורקן, הוא לא יכול לעשות את זה, מותר. זה לא איסור על פי הלכה. זה עניין של הנהגה, זה עניין של הרגשה טובה, אבל מי שמרגיש צורך גדול מאוד, מותר.
תודה רבה רב. בעניין הזה הרב עוד שואלים אותנו, עוד שאלה שהגיע אלינו, האם מותר לי להתאפר? שואלת אותנו צופה בשנת האבל על אמא.
מותר להתאפר, אין בעיה. אחרי 30 יום, בוודאי שמותר.
תודה רבה רב. צופים יקרים, עד כאן תוכניתנו להיום. היה מעשיר, היה יפה, מרגש, מחזק, ואתם מוזמנים לשלוח אלינו גם במהלך השבוע את השאלות ההלכתיות שלכם למספר שמופיע על המסך. שוב נתזכר אתכם, יש לכם שאלה הלכתית שאתם תצטרכו תשובה, ככה SOS מה שנקרא, חייגו למספר הזה, ואחד מרבני קו ההלכה יענו לכם מעבר לקו בכל שעות היממה, ויענו לשאלה שלכם. הרב, תודה רבה שבאת, תודה רבה שפינית מזמנך.
תודה רבה, יהודה.
וישר כוח גדול לזה בשמי ובשם הצופים. אנחנו בעזרת השם ניפגש שבוע הבא, לא לפני שנאמר תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לכל הצוות הטכני, שבראשם אלעד זהבי שהביא אותנו אל קדמת המסך. תודה רבה אלעד. אנחנו ניפגש בעזרת השם יום שני הבא, נשתמע.